טוב, שנה טובה, חתימה טובה. אנחנו ננסה להתכונן קצת ביחד ליום כיפור. נראה לי רעיון טוב. מקובל? מתאים לכם? טוב. אז יש איזה משהו שמעורר תמיד שאלה. נכון, יש תחושה כזאת בימים האלה שזה אף פעם לא נגמר. כלומר, יש סליחות באלול, ואז אתה מתכוון לראש שנה, בראש שנה, אומרים לך, כתיבה, תכתב ותחתם לאלתר בספרם של צדיקים גמורים. טוב? כלומר, זה הולך להיגמר. נגמר ראש שנה, מתחילים עשרת ימי תשובה, אומרים לך, כתיבה וחתימה טובה, זה לא נגמר. מגיע יום כיפור, אומרים לך, חתימה טובה. טוב, נגמר יום כיפור, אתה אומר, טוב, זה נגמר. ואז אומרים לך, פית כתבה, גמר טוב. קיצור, זה לא נגמר, זה לא נגמר. אני רוצה לברר, אנחנו נברר עם כמה דברים שקשורים ליום כיפור, אבל בראשית הדברים אני רוצה לברר מה מתרחש בעצם, לפחות בין ראש שנה ליום כיפור, מה ההבדל בין אותה כתיבה של ראש השנה למה שנכתב, מה שמוכרע בעצם בימים הללו, איך זה, מה בעצם קורה כביכול ב... הכרעות השמימיות, עד כמה שידינו יכולה להשיג בכלל מה שקורה שם. בסדר, אז בואו נראה, אני מבקש ללמוד ביחד את ההרחב דבר. הרחב דבר זה בעצם הפירוש של הנציב מוולוז'ין, העמק דבר הוא הפירוש שלו על התורה, ולפעמים כשיש לו על הפירוש הזה רצון באמת להרחיב דבר, לדבר על זה קצת יותר ברחבות, אז הוא מוריד אותנו, כן, בדפוסים של היום, זה למטה באותיות טיפה אחרות, הרחב דבר. הרחב דבר הזה במדבר, כן, פרשת פנחס, על ההבדל בעצם במילים בין הקורבנות של ראש השנה ליום הכיפורים. בראש השנה כתוב ועשיתם. הנציב עצמו אומר ועשיתם, מלמד שבראש השנה אדם נעשה בריאה חדשה. כביכול הוא עושה את עצמו מחדש. הקדוש ברוך הוא מחדש אותו ממש מהיסוד, מההתחלה. ביום הכיפורים כבר לא כתוב בשפה הזאת של ועשיתם. ולכן אומר הנציב כך. והנה ביום הכיפורים לא כתיב ועשיתם, מזה יש ללמוד. דגמר הדין של חיים נגמר בראש השנה. והחנמי פרנסה תלויה בחיים, כנוסח חריף ביצה פרק ב', כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה, ולא כדאית לפנינו מראש השנה עד יום הכיפורים, אלא מראש השנה עד ראש השנה דלהבא, והכי איתה ברבא פרשת אמור. והכי משמע מעד אדר שבביצה שם, כי חוק לישראל הוא לשני דה מזוני. והרי כן דרשו במסכת ראש השנה דף כ"ה דה מתי אבי חוק, בגמר דין. אלא, לפני האלא, בואו נעצור רגע, נראה מה נאמר עד עכשיו. כמדומני שדיברנו על זה בפעם הקודמת קצת באחד, אני אזכיר את עיקר הדבר הזה שדיברנו, כן, דיברנו על זה כשדיברנו על שנפרה ונרבה כדגים. אז הזכרתי, אני מזכיר בקצרה, שיש לנו כלל שהדברים הכי חשובים בעולם הזה שלנו הם דברים שאין בינם לבין שכר ועונש תלות. בני חיי ומזוני, בנים, האם יהיו לנו? כמה יהיו לנו? איזה מין ילדים יהיו לנו? בנים, בנות, כמה בנים, כמה בנות? כל זה חיים, כמה נחיה, איזה אריכות חיים תהיה לנו, כמה שנים וכו'. ומזונה, ומזונות, כלומר פרנסה, לאו בזכות התליה מילתא, אלא במזלה תליה מילתא. כלומר, זה לא קשור לשאלה אם אתה צדיק או רשע, אם אתה עושה מעשים טובים או לא, זה לא קשור. האדם לפעמים הוא צדיק גדול והוא סובל, אין לו ילדים, הוא חיים שלו קשים וכו' וכו', זה לא קשור. אלא במזלה תליה מילתא, שזה בפשטות נשמע כמו זה הכל עניין של פוקס, כן, מזל מה שיהיה, אבל אנחנו דיברנו על זה שמזלה, זה ביטוי חזל, דיברו על זה, מידת ספירת הכתר היא מזלה, כי היא מזילה, משפיעה השפעות על כל הספירות הנמוכות ממנה, היא הספירה העליונה. ובראש השנה, כיוון ש... כלומר, עוד לפני ראש השנה, כלומר, המזלה זה הגזרה האלוקית הכי עליונה, מהמקום הכי גבוה, וממלא הכי מקובע, הכי סגור, הכי נעול, בסדר, הכי עליון, הדברים הללו נקבעים. כלומר, זה לא תלוי במעשים שלך, זה תוכנית אלוקית הרבה יותר גבוהה מהשאלה מה תעשה ואיך תתנהג. אבל, בראש השנה, אנחנו אומרים שמזונותיו של אדם נקבעים מראש השנה עד ראש השנה. כלומר, שמה אפשר לגעת במזל. למה? קשור למה שדיברנו על זה, שבראש השנה לא נברא העולם, אלא עלה במחשבה להיברות. כלומר, אנחנו נוגעים באיזה רגע כזה, שהוא עוד לפני הבריאה, הוא עוד לפני הכתר, הוא עוד לפני כל בכלל הופעה של בריאות בעולם, אלא זה עדיין במקום המאוד בראשיתי, ובכל ראש שנה מחדש יש אפשרות לגעת בדברים הללו. ולכן, אנחנו מבקשים שנפרה ונרבה כדגים, כי זאת הזדמנות באמת לקבל שינוי בענייני בני, בענייני ילודה, ולכן אנחנו אומרים ששרה, רחל וחנה נפקדו בראש השנה, כי שם יכולים להיות דברים שהם משנים תמונה, משני מזל, מעל המזל, בסדר, בראש שנה. אותו דבר לגבי חיים ומזונות, כל הזמן נדבר על זה שכותבנו לחיים וכו', כלומר החיים נחקקים, נקבעים בראש השנה, ומזונות זה מה שהוא מצטט פה הנציב את המדרש הנודע, רק פחות נודע שיש בו מחלוקת. יש גרסה במדרש שאומרת, זה כולם מכירים, מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה עד ראש השנה. כלומר פעם אחת בשנה אפשר להפוך את זה. זה בראש השנה. אבל יש עוד גרסה שאומרת מראש השנה עד יום הכיפורים. כלומר, זה נקבע תמיד בעשרת ימי תשובה. כלומר, זה לא רק יום אחד, אלא מראש השנה עד יום הכיפורים, שמה זה הקרב על הדברים הגדולים הללו, בנים חיים ומזונות, בסדר? על המזונות, על החיים וכו'. אומר הנציב, הגרסה הנכונה היא מראש השנה עד ראש השנה, ובכל זאת, הגרסה השנייה לא טועה. מראש שנה עד יום הכיפורים, צריך להבין אבל את הכוונה. מה הכוונה? שימו לב. אלא עיקר הדין, לעניין חיים ומוות הוא בראש השנה. וממילא נקצבה הפרנסה. דמנדי יהיב חיי, יהיב מזוני. ועד אתנן במסכת ראש השנה דגמר דינו של אדם עד יום הכיפורים, היינו לעניין איכות השגת פרנסתו ושאר דברים שתלוי בחפרת עוונות. כלומר, בראש השנה נוגעים, אנחנו נידונים ומוכרעת השאלה העקרונית. יהיו לך ילדים או לא יהיו לך ילדים? יהיו לך חיים ועד מתי יהיו לך חיים? כן, יהיו לך, תהיה פרנסה עד מתי, או סליחה, כמה, בסדר, כמה פרנסה תהיה, זה נקבע בראש השנה, כי זה היום היחיד שהוא באמת לפני הכל. הוא באמת עלה במחשבה, עוד לפני כל הדברים, הוא קובע ומכריע את המזלה, את המזל, את הכתר ומטה. זה בראש השנה. אבל בימים הללו של עשרת ימי תשובה ועד יום הכיפורים, מוכרעת איכות ההשגה. מה הכוונה איכות ההשגה? זה שיש בנים, זה עניין אחד. אבל איך יש בנים? כלומר, האם זה יבוא בקלות? האדם הוא זוכה. כן, יש נשים, יולדות, בכלל, בקלות. אני לא מדבר, יש נשים שיולדות בלי שהבעל מרגיש. זה יש הרבה. כמו שהוא אמר לי, אישה, רק אישה שעברה לידה בלי אפידורל, יכולה להבין מה מרגיש גבר שיש לו כאב ראש. הקיצור, זה שגבר לא מרגיש, צערנו זה יש, אבל כל לידה והסיפור שלה, האם הילד יבוא לעולם בנחת, ברווח, בפשטות, באיזה, או הילד יבוא בקושי, מסובך, בניתוח, בעניינים, איך הוא יבוא לעולם? איך יהיו החיים של הילד הזה? לא רק הילד הזה, כן? הילד, הוריו, בסדר, יש ילד שבא אחרי הרבה הרבה תקוות, יש ילד שבא עם טיפולים, יש ילד שבא בצורה כזאת, בצורה אחרת, מורכב. איכות ההשגה של הילד בין ראש שנה ליום הכיפורים, זה מוכרע עכשיו. כי זה קשור שוב, הכל אותו עיקרון. העלה במחשבה, מה יהיה? מה הגזירה? אבל בין ראש שנה ליום הכיפורים אנחנו מבטאים את הרצון הזה, את המחשבה הזאת במעשים, אנחנו כבר מתחילים לטפל בעבירות, במעשים, בהתמודדות המעשית, לכן גם הנגזרת המעשית של הגזירות. יש, בוא נעבור מילדים למזונות, תהיה לך השנה הכנסה של 700 אלף שקל בחודש, מתאים לכם? יותר מדי? 650, ותאמין לי אני מפסיד עליך. בסדר? 700 אלף, לא רוצה להוריד. 700 אלף שקל בחודש. איך? איך? יש בן אדם, יש לו 700 אלף שקל בחודש, כי הוא בדיוק, הוא שיחק גולות. וואי, לא אמרתי את המילה גולות שנים כבר. שיחק גולות בחצר, איזה גולה נפלה לו לתוך בור, חפר חפר, מצא זהב. יש לו 700 אלף שקל בחודש, יש אדם כזה. מכירים? כדאי לכם להכיר, בסדר? ויש אדם שהוא גם מרוויח 700 אלף שקל בחודש, אבל הוא כל היום וכל הלילה, טלפונים ובלגן, ואין יום ואין לילה וטרדות ועניינים, והוא יגיע לאותם 700 אלף. אבל הראש שלו לא במקום כבר, והמשפחה משתגעת, והנחת לא נחת וכו'. איכות ההשגה, בסדר? חיים. ראש שנה נקבע כמה נחיה. טוב? אבל איך תחיה? איך תחיה את הכמה שתחיה? איכות ההשגה. בסדר? שאדם יש לו חיים ארוכים, אבל מחלות וטרדות ובעיות. יש אדם, יכול להיות שהחיים שלו יותר קצרים, אבל בנחת וברוגע. בסדר? יש אדם, בעזרת השם, כן? כולנו, כולכם, כל מי שזקוק, בסדר? חיים ארוכים ובנחת, בעזרת השם. בסדר? סליחה? ארוכים, יפה, כן. כן, נכון, נכון. אז זה אומר הנציב בקיצור, ראש שנה הכרעה עקרונית על הגזרה של הדברים האלה שלא תלויים בזכויות, בין ראש שנה ליום הכיפורים, איכות ההשגה שלהם, איך זה יראה, איך זה יפעל. טוב, זה עניין ראשון, בסדר? בואו נדבר על עניין שני לקראת יום הכיפורים, אלא אם כן מישהו רוצה לשאול על זה, רוב הסיכום שאני לא יודע לענות, אז אל תשאלו, אבל מי שאתה רוצה יכול לשאול. כן. המילים לא שווה כלום, הייתי נזהר בהם, אבל אתה צודק שלאיכות ההשגה יש משמעות דרמטית. מסכים? מסכים? בסדר? הייתי נזהר בה להגיד, טוב, אבל אם זה קשה ואם זה, או אם זה לא יום ולא לילה, זה לא שווה כלום. הייתי נזהר בזה, כי יש אנשים שחייהם קשים ומלאים מחלות ומכאובים, וחייהם מאוד משמעותיים, מאוד גבוהים ומאוד גדולים. וכן, צדיקים חביבים עליהם איסורים. כי יש משהו שאתה פוגש דווקא בעולם האיסורים. אנחנו יודעים שכשהיו צדיקים עם איסורים, מסכת ברכות בהתחלה, ורצו גאולה, אז שאלו אותם, חביבים עליכם איסורים? לא הם ולא שכרם. בסדר? מעדיף לוותר. אתה צודק. אבל כשיש איסורים, לא הייתי נזהר באמירה לא שווה כלום. שווה מאוד, משמעותי מאוד, קשה מאוד. בסדר? נגדיר את זה ככה. שכינה למעלה מרשותיו של חולה. יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. כלומר, אנחנו מבינים שדווקא מהמקומות השבורים הללו סומכים דברים, אז הייתי נזהר בלבטל אותם. טוב, פסחים נ"ו עמוד א', סליחה. כן.
זה לא תלוי כמה אדם משתדל, אם מאה, יעבוד יום ולילה ולא לו יותר, או במה? מה
כן.
התפקיד של האדם, כאשר זה קבוע לו מלדתו, מה יתפרנס?
כן, התפקיד של האדם להשתדל כאילו אין גזירה.
לא,
אנחנו צריכים לעשות השתדלות. למה? כי גזירה אלוקית היא הרבה פעמים כרוכה בהשתדלות. כלומר, הקדוש ברוך הוא גוזר שהאדם פלוני ימצא אישה, יתחתן איתה. הוא מחליט, אני שוכב במיטה בבית בדיכאון עד שהיא תבוא לפה. היא לא תבוא לפה, חמוד. היא לא תבוא לפה. זה מה שכתוב, שמה יקדמנו אחר ברחמים. יש גזירות אלוקיות ויש כבישים עוקפים. כלומר, הקדוש ברוך הוא בתוך התוכניות הגדולות גם סידר כל מיני כבישי מילות. ואם האדם לא נענה למשימה שלו של לעבוד, לפרנס, לדאוג, זה לא שהוא, טוב, כאילו לפחות אתה גזרת, בבקשה, בבקשה, תוכיח את עצמך. זה לא יעבוד כך. טוב, אבל אני מסכים שהשאלה יותר טובה מהתשובה. כרגיל. טוב, אנחנו ממשיכים. עוד נקודה שאני רוצה לגעת בה, ואני אומר מראש, הנגיעה תהיה נגיעה שטחית, חובבנית. אבל גם בשטחיות הזאת יש משהו. כלומר, גם זה שווה משהו, יותר טוב מאשר לא. יש שאלה שאנחנו שואלים את עצמנו הרבה פעמים בקריאת שמה של יום הכיפורים. כל השנה אנחנו אומרים בהתלהבות, שמה ישראל, השם, אלוקנו, השם אחד, ואז יש לנו סוד. ברוך שם כבוד מלכותו, ונבד שאף אחד לא ישמע, בלחש. בסדר? בא יום כיפור, אנחנו נשמע ישראל בקול, ומההתלהבות שאנחנו יכולים עכשיו להגיד ברוך שם כבוד מלכותו, ונבד בקול רם, זה עוד יותר חזק מהשמה ישראל, נכון? אז ברוך שם, כבוד, וואו, וואו, וואו. עכשיו שאלה. אם ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה רעיון כל כך גדול וחגיגי שצריך לצעוק אותו, אז בוא נצעק אותו כל השנה. וזה רעיון מביך שצריך להתבייש בו, אז בוא נלחש גם ביום הכיפורים. מה השתנה יום הכיפורים מכל הימים שפתאום אנחנו יוצאים בחגיגות גדולות עם הברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד הזה? בסדר? זאת השאלה. וכמובן ממילא זה גוזר את השאלה מה ההבדל בין שמה ישראל לבין ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. זה גוזר הרבה שאלות. אני שוב אומר, האמת שזה נושא ללימוד שלם בפני עצמו, אבל אני רוצה להספיק עוד דברים ליום הכיפורים, אז נדבר את זה ממש על קצה מזלג, וגם תן לה חכם ויחכם, ומי שבאמת יש על זה הרבה הרבה מקורות. הגמרא בפסחים אומרת כביכול את הרקע של כל העסק, ענן מה יתאמה אמרינן לי, למה אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? כדריש לקיש, רק אני לא מרוכז כי אני מפספס עוד אמירה חשובה. אנחנו גם שמים לב שיום הכיפורים עטוף בברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד מכל עבר, לא רק בשמה ישראל, נכון? והכהנים והעם כשהיו שומעים שם השם הגדול מפורש יוצא מפי כהן גדול היו נופלים על פני הגורם משתחווים נופלים על פני הפני ואומרים ברוך שם כבוד מלכות עולם ועד. אנחנו נגיד את זה הרבה פעמים, ומי שיפתח מסכת יומה, משניות מסכת יומה, יראה את המושג ברוך שם כבוד מלכות עולם ועד חוזר כל הזמן. הוא מקריב את השעיר, אומרים ברוך שם כבוד מלכות עולם ועד, הוא מקריב את הפר, ברוך שם כבוד מלכות עולם ועד, כל הזמן. בכלל במקדש היו עונים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, על ברכות. כלומר, היה שם משהו מאוד כן, נוכח של זה. אבל יום הכיפורים עטוף בזה מכל עבר, גם בתפילות שלנו היום. טוב, בואו נראה את הרקע. ענן מה יתאמה אמרינן לי, כדי ריש לקיש, דאמר ריש לקיש, ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר, אספו ואגיד עליכם, כן, את אשר יקרא אתכם באחרית הימים, ביקש יעקב לגלות לבניו קץ הימין ונסתלקה ממנו שכינה. יעקב אבינו רצה לחסוך לנו הרבה כאב לב, ולספר את הסוד לבניו, ולומר מה הולך, נכון, כמו שאתה קורא ספר ואתה במתח מה יהיה בסוף, יש איזה גיבור נקשרת אליו, אתה לא יכול שהוא ימות לך עכשיו, אתה לא יודע מה הייתה, אתה אומר, טוב, אני מדפדף עמוד 450, רואה, אם הוא חי, אני חוזר לפה, ממשיך לקרוא. יעקב אבינו רצה לסדר לנו קצת נחת בחיים, שנדע את קץ הימין, נדע מה יקרה, איך יקרה, מתי יקרה, והכל יהיה בסדר, הכל יהיה פשוט. טוב, בא, אמר לבניו, בא לגלות להם, ונסתלקה ממנו שכינה. איך חז"ל יודעים את זה? חוץ מזה שחז"ל יודעים הכל כמובן, בגלל שמהם לא נסתלקה שכינה. איך הם יודעים בפשט? כי בפשט אנחנו רואים שהוא אומר להם, אני אגיד לכם מה יקרה באחרית הימין, ולמעשה הוא אומר כל אחד מה הברכה שלו, מה השורש שלו, מה זה, הוא לא מדבר על אחרית הימין. מה קרה? קרה שנסתלקה ממנו שכינה. אמר שמא חס ושלום, יש במיטתי פסול. כי אברהם שיצא ממנו ישמעאל ואבי יצחק שיצא ממנו עשיו. כלומר, הוא מרגיש שהשכינה מסתלקת כי מישהו מהילדים האלה לא ראוי לדעת את הקץ. נכון, למדנו פעם שאור הגנוז נגנז בין השאר, אחד המדרשים אומר למה הוא נגנז, כי עמד הקדוש ברוך הוא והסתכל באותו אור גנוז שרואים בו מסוף העולם ועד סופו, והוא ראה דור המבול ודור הפלגה וזה, והוא אמר, אני לא יכול שהרשעים האלה יסתכלו באור הגנוז. אתה לא יכול לגלות סתרי תורה לאדם שישתמש בזה לרעה, לרשעים. עמד וגנז, נטל מרשעים אורם, לקח מהם את האור רכבי. לכאורה יעקב אבינו מרגיש שאותו דבר קורה עכשיו. הוא רוצה לגלות את האור הגנוז, את הסוד, את הסתרי תורה וסתרי המציאות, את מה שהולך לקרות, והוא לא יכול. ואם הוא לא יכול, כנראה מישהו מבניו לא ראוי לאור הזה, לא יכול לזכות, אז אולי מישהו כמו עשיו חלילה, מישהו כמו ישמעאל. אמרו לו בניו, שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. זה מאוד מאוד מופלא הדבר הזה, כי מה זה שמה ישראל? זה השם שלו. כלומר, הם משתמשים בשם שלו, איך הם משתמשים בשם שלו, הוא אבא שלהם, כי השם שלו זה השם שלהם גם, זה עם ישראל, זה שבטי ישראל, כלומר, זה כבר שם שנהיה מהות. שמע ישראל, תשמע אבא, תשמע עם ישראל, תשמע המהות הזאת, השם אלוקנו, השם אחד, כשם שאין בלבך אלא אחד, כך אין בלבנו אלא אחד. אנחנו מחוברים לגמרי, לאמונה הזאת, לשורש הזה, לאחדות האלוקית בעולם, אין לנו שום נגיעה, שום פסול, הכל טוב. אנחנו לא אשמים בהסתלקות השכינה. באותה שעה פתח יעקב אבינו ואמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. הם אומרים שמה ישראל, הוא אומר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. צריך להבין מה זה. אמרי רבנן, איך נעביד? התלבטו חכמים לגבינו בתפילה, מה אנחנו עושים עם הברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד הזה? נאמרו, לא אמרו משה, רבנו. כלומר, אולי נגיד ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אבל משה רבנו, בפרשת ואתחנן, כשהוא אומר שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, כשהוא כותב את זה, הוא לא כותב ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, רק שמה ישראל. אז אולי לא צריך להגיד, או לא נכון להגיד ברוך שם כבוד מלכותו. לא נאמרו, אז לא נאמר, אמרו יעקב, אבל יעקב אבינו כן אמר. התקינו שיהיו אומרים אותו בחשאי. מעכשיו אומרים את זה בשקט. לא בקול, כי משה רבנו לא אמר, לא בשקט, כי יעקב אבינו כן. לא, לא, לא לוותר על זה, כי יעקב אבינו כן אמר. מוזר. אמר רבי יצחק, אמרי דבר רבי אמי, משל לבת מלך שהאריכה ציקי קדרה. נסביר את זה דרך משל. הייתה נסיכה, הרב קוק כותב שהיא הייתה מעוברת הנסיכה הזאת, לכן הביטוי הריכה, בת מלך שמריכה ציקי קדרה. מה זה ציקי קדרה? אז זהו, אז יש שני כיוונים במפורשים. כיוון אחד אומר כמו שאתה אומר, יש את בסיר הענק של החמין, יש נדבק בדפנות כזה, השחור הזה, שהוא מריח טוב, לפני שהוא שרוף, אני מדבר בקטע שהוא עשוי טוב. אחרי שזה, זה, יש קטע כזה לגרד את זה, לאכול את זה. יש מי שאומר שזה ציקי הקדרה, אף שבעברית הפשוטה, הפירוש היותר מתאים, ציקי זה דברים שאתה יוצק לתוך הקדרה. ודברים שהכניסו לתוך הקדרה שהם עדיין לא מוכנים. זה עוד לא, אבל היא כבר, היא חייבת, היא מעוברת, היא חייבת לקחת את זה. מכל מקום, משל לבת מלך שהאריכה ציקי קדרה. אם תאמר, יש לה גנאי. נו, בת מלך לא מגרדת מהשרוף. לא מתאים. בת מלך לא אוכלת את הזה עוד לפני שהוא מוכן. לא מתאים. יש לה גנאי. לא תאמר, יש לה צער. אבל היא לא יכולה לא לאכול את זה. היא חייבת. יש לה צער. התחילו עבדיה להביא בחשאי. כלומר, הבינו העבדים שלה, אמרו, טוב, נסדר לה מזה בלי שירגישו. זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כלומר, זה ציקי גדירה כאלה שאנחנו מריחים ומתאבים להם, אבל זה לא מתאים, זה לא. יש פה איזה נקודת גנאי, ולכן אומרים בחשאי. וביום כיפור פתאום אומרים בכל רם. מה קורה פה? אז בואו נראה. שוב אני אומר, אנחנו נוגעים על קצה המזלג, בסדר? יש פה, יש הרבה יותר ממה שנדבר עכשיו בהקשר הזה. אני אתחיל מהמקור השני, אולי אני אתפס אחר כך לראשון. גנזי ראיה, היי, זה מופיע גם בפנקסים, פנקסי הראיה שיצאו לפני כבר די הרבה שנים, אבל יצאו יחסית לאחרונה. פנקסי הראיה כמדומני בפנקס א' חלק ב'. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בלחש. למה כל השנה בלחש, שואל הרב קוק? כי כנסת ישראל אינה עוסקת ברעש להודיע שם כבוד מלכותו בעולם. שימו לב, מה זה שמה ישראל ומה זה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? שמה ישראל לא מדבר עלינו, הוא מדבר עליו. אני שומע שמה? שהוא אחד. הוא לא, אין לו מורכבות, אין לו גוף, אין לו זה, הוא אחד, הוא האחדות הגמורה, הוא השלמות, הוא הכל. זה עליו. זה אני יכול להגיד בכל, אין שום בעיה. כי אין לי שום בעיה להגיד את האמת הפשוטה, שהקדוש ברוך הוא האחד, הוא השלם, הוא האלוקים, הוא... זה בסדר גמור. אבל ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד כבר לא מדבר עליו. על מי זה מדבר? זה כבר מדבר עלינו. על זה שאנחנו נותנים כבוד למלכותו. אנחנו מקבלים עלינו את מלכותו, אנחנו בעצם מחויבים בכל העולם, לעולם ועד, זה בעצם האתגר הרוחני שלנו. עכשיו אנחנו בעד, אנחנו בעד שהקדוש ברוך הוא ימלוך על כל העולם כולו בכבודו, אנחנו בעד. לכאורה, היה ראוי שאנחנו גם נהיה עסוקים בלדאוג שכל העולם כולו יעסוק בהמלכה הזאת. היינו לכאורה צריכים לשכנע, ללכת מעיר לעיר, מכפר לכפר, לשכנע בעולם כולו, לא רק בתוך עם ישראל. תחיל לבשר את הבשורה החשובה והגדולה הזאת של מלכות השם בעולם. לכאורה זה מה שהיינו צריכים לעשות. מה שאומרים היום הדתה, היינו צריכים לעשות הדתה טורבו כלל עולמית עם טופים ומחולות. מהרב קוק אנחנו לא. אנחנו ממש רואים שאנחנו לא. אפשר ללכת ביקור חפוז בעיר העתיקה, ישמיע לך את ההבדלים. אתה מגיע, מה אתה שומע? אסלאם ונצרות, זה מה שאתה שומע. אתה שומע צעקות, אללה ואכבר, צעקות, כן, במגפונים וזה מהמסגדים. אם אתה גר באזור של מסגד, 4 בבוקר מעדכנים אותך שאללה ואכבר. אתה קם מעודכן. בסדר. אתה בעיר העתיקה מסתובב, אתה תשמע גם פעמונים. אתה תשמע זה מהכותל המערבי, מבית המקדש בעזרת השם. מבית המקדש נשמע קול שופר. זה קול הרבה פחות דרמטי מהקולות הללו, והוא לא יכול להיות במגפונים ולא יכול להיות בכל הדבר הזה. הוא קול טבעי, הוא עדין יותר, אבל בשגרה בכלל אתה לא שומע גם קול שופר. אתה שומע תפילה, ואגב, התפילה הכי... שנקראת תפילה, איך אנחנו קוראים לה? תפילת לחש. לחש. אנחנו לוחשים את האמת שלנו. אנחנו לא צועקים, לא מצלצלים בפעמונים, לא מחרישים אוזניים. אנחנו בלחש, ולכאורה, למה? היה צריך שאנחנו נגיד את זה בכל הקולות ונשכנע את העולם. אומר הרב קוק, שימו לב, כי אם תבוא ברעש, הייתה צריכה להאריך קרבות רק בשביל ביטול עבודה זרה והודעת כבוד מלכותו בעולם. לכאורה, אומר הרב קוק, אם היינו באמת עסוקים ברעש, כל היום היינו במלחמות נגד כל העובדי עבודה זרה, נגד כל האחרים. אנחנו לא עושים את זה. למה? כי אז יש לחוש שיתערב בזה גם כן יצרה דאהבת עצמו יותר מדי. להרחיב גבול ממלכה על ידי חורבנם של אחרים. וכבוד שמיים יהיה רק לכסות עיניים. מהרב קוק דבר ממש כל כך חשוב. אומר כך, תראה, כשהאדם מחויב לרעיון, מחויב לאידיאל, והוא מתחיל בשם האידיאל הזה לעשות מלחמות כל היום, ולצעוק את זה, ולשכנע, ולהטיף, ותה, כל ככה ברעש גדול, זה מאוד מאוד רווח, מצוי, שדבר כזה, מיליטנטי כזה ועצבני כזה, יהפוך בקלות מרעיון אצילי, נשגב ולשם שמיים, לאדם שהוא כבר שם את הכבוד שלו ואת האינטרסים שלו ואת הזה. אם אני נספר בכמה גרים אני מביא השנה, בכמה קולות אני מביא, בכמה זה, אז אני מתנהג כמו מועמדים לרשות עיר. בסדר? ואז אני תולה את הכן. אני אומר, כאילו, נגיד בהקשר הזה. איזה אתגר עומד בפני באמת מועמדים לרשות עיר ששמים את השלטים שלהם ברחוב? תחשבו איזה קשה זה. מצד אחד, אני הולך עכשיו לצדיקים, בסדר? צדיק שרוצה לרוץ לרשות עיר, כי חשוב לו, שאני רץ נגיד לרשות עיריית ירושלים, כי חשובה לו עיר הקודש הזאת, והוא רוצה לעשות בדברים טובים, והוא רוצה הכל לשם שמיים, אבל כדי לרוץ ולהיבחר, הוא צריך לתלות את עצמו בפרצוף ענק ושלטי חוצות, כל היום, חודשיים, הוא רואה את עצמו בכל המגדלי זם, בבתי מלון, בזה, הוא רואה את עצמו בענק. מה זה עושה לבן אדם כשהוא צועק את האמת הגדולה? מה זה עושה? זה עלול לעשות, ולרוב האנשים זה אכן מה שזה יעשה, איזה מאוהבות בעצמו, איזה מגלומניה, איזה משהו כזה שהוא כבר מלא מעצמו. הוא כבר מתחיל לבלבל בין האידיאל לבין האישי. עכשיו תראו, שלא תבינו לא נכון. מישהו צריך להיות ראש העיר, ואנשים צריכים להיבחר לרשות העיר. מישהו צריך להיות פרייר. לעשות את העבודה הזאת, רק מי שצריך צדיק. למסור את הנפש להיות ראש עיר. אנשים צריכים למסור את הנפש להיות ראש הממשלה. שם ירחם עליהם, איזה קשה זה. וגם אנחנו מגלים, כן? קוראים אותך לגזרים, לא משנה מה אתה תעשה. יקראו אותך. ככה זה עובד. מישהו צריך לעשות את זה, רק המישהו הזה יש לו אתגר כל כך קשה, שמצד אחד הוא צריך להיות מחובר לדרך האידאית, הערכית, האמיתית והמדויקת, מצד שני לראות שלטי חולצות שלו ברחובות, ובטלוויזיה, ובזה ובזה, ולא להתמלא מהגאווה הזאת. זה אתגר שלציבור זה באמת נראה בלתי אפשרי. ולכן אומר פה הרב קוק, אם היינו צועקים כל היום את השם שמיים הזה, רוב הסיכויים שהיינו הופכים להיות אנשים שמתחילים להתבלבל בין שם שמיים להשם שלנו. תראו, הוא אומר את זה במילים כל כך מתוקות וכואבות. תראו. כי אז יש לחוש שהתערב בזה גם כן יצרה דאהבת עצמו יותר מדי. מרוב שאתה מקיל קהילות וצועק צעקות, אתה כבר מאוהב בעצמך גם. להרחיב גבול ממלכה על ידי חורבנם של אחרים, אני עוסק בלהילחם ולשכנע ולהגיד שהוא לא וזה לא וזה לא, אז אני כל כך עסוק בלהתפשט ולדחוק אחרים והכל, שאני כבר כולי מלא מזה. וכבוד שמיים יהיה רק לכסות עיניים. ואז כל המילים הגדולות על אידאה ועל אמונה ועל רוח, זה הכל יהיה כסות עיניים, זה הכל יהיה כבר אשליה ותעתוע, כבר לא יישאר מזה. זה היה קורה אם היינו צועקים את המלכת השם בעולם השכם והערב. ברוך שם כבוד מלכותו על עולם ועד, היינו הולכים ועושים וצועקים. כי על ידי זה מזדמן שתחת הכוונה הטובה של עבודת השם יסתירו עצה של עבודת עצמם. ולא תצא מזה הכוונה של דעת השם בעולם, שהיא אהבת חסד וצדקה. ככל שאתה כבר מאוהב יותר בעצמך, אתה הפך כוונת התורה. התורה תחילתה גמילות חסדים, סופה גמילות חסדים. אהבת חסד וצדקה. אז כשאני מלא מעצמי, אז אני כבר לא מסוגל לשחרר לשני, אני כבר לא שם. ולכן נגזר עלינו עם ישראל להאמין בדבר שהוא באמת תקוות העולם וגאולת העולם, אבל ללחוש את זה. להגיד את זה בשקט, בלחש. זה שהשם אלוקנו השם אחד, אין לנו בעיה להגיד את זה בכל, כי אנחנו מדברים עליו. אבל להגיד שהעולם מחויב לזה, והעולם ילך בדרך הזאת, וזאת אמת שתגאל את העולם וכו', פה זה בלחש ובשקט. דיברנו בעבר על זה ש... זה קצת המלחמה שהייתה, הוויכוח שהיה בין יעקב לרחל, שהוא גם מסתיים היום ונורא, בשאלת הטרפים. לקחת את הטרפים מאבא לבן או לא לקחת? לקחת את הטרפים זו כבר פעולה של כבוד השם בעולם, שהיא פעולה אקטיבית שיש בה גם צד שהוא קצת אלים. הוא אלים בשקט, אבל הוא אלים. כלומר, היא באופן חד צדדי, היא לוקחת לו את הטרפים, את האלילות שלו, כדי לתקן אותו. ויעקב אבינו אומר, מי שיעשה את זה ימות. כלומר, זה לא דרכנו, אנחנו נצטרך לתקן את עצמנו ובשקט, ואחר כך זה ישפיע, אבל בלי לצעוק צעקות לכל העולם. כן. כן. טוב, זה קשור לדיון ארוך שדיברנו פעם על בריתו של אברהם אבינו והמעבר מאב המון גויים לעם ישראל המתכנס שמשפיע החוצה. גם זה לא הלכתחילה. כלומר, אברהם הוכתר בהתחלה לאב המון גויים ולכאורה יכול לתקן עולם וזהו. והוא התכנס אחר כך דרך הברית, ואת ההתכנסות הזאת יעקב אבינו, בסדר, העולם שלנו לכתחילה נברא בלי יהודים. הוא נברא עם אדם הראשון שכולם בצלם אלוקים. אחרי שהוא השחית את דרכו, ברור שבתוכנית המרכבה העליונה זה בהי ברעם בשביל אברהם וכו', בסדר? אבל, טוב, בשביל ישראל שנקראו ראשית, אבל בנגלה זה לא היה הסדר. על כן רק בלחש נזכיר כבוד שם מלכותו, להגדיל כבודו יתברך בתוך בני ישראל. כשאני לוחש, אני מאוד מרוכז, כי אני מדבר רק לעצמי. כשאני צועק, אני מופנה כלפי חוץ, זה לא דיבור פנימי, זה דיבור החוצה. כמו ההבדל שדיברנו פעם בין התפילין של יד לתפילין של ראש. תפילין של יד זה ביני לבין הקדוש ברוך הוא. תפילין של ראש זה ראו כל עמי הארץ, זה כבר צעקה. בסדר? לכן מתחילים עם היד. אני לוחש. ועל ידי זה ממילא אור גדול יאיר בעולם. אם הלחישה הפנימית בתוך עם ישראל תפעל, ממילא הדרך הזאת תופיע, תאיר, תדבר, כי יראו כל העמים, כי שם השם נקרא עלינו, זה ממש לא כוח מהתפילין של ראש. וישובו לעבוד את השם, שכם אחד, בדרכי השם הטובים. עד כאן הסבר על כל השנה. מה קרה ביום כיפור, שאנחנו הופכים את הקערה ומתחילים לצעוק, ברוך שם כבוד מלכות עולם ועד בכל רם. מה קרה? אמנם ביום הכיפורים, שאנו נפרשים מכל דברים חומריים, אין חשש לאמירה בכל רם. כי אם היינו בטוחים שרעיוננו יהיו תמיד רק לצד המעלה למען כבודו יתעלה באמת, אז לא היה שום חשש לעסוק בכל עוז לטובת כלל האנושיות להעירם באור השם. כי למלאכי השרת שרצונם כבוד השם, יעתה להכריז בכל תמיד, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. מהרב קוק, מה אמרנו? זה קשור לכתחילה בדיעבד שכבודו הזכיר. מה אמרנו? אמרנו, שלכתחילה אנחנו רוצים לבשר שם השם בעולם, רוצים שמלכותו תופיע בעולם. אבל אנחנו תקועים. אנחנו תקועים עם זה שאנחנו מכירים את עצמנו ואת יצרנו. ואנחנו יודעים שברגע שנתחיל להיות כאלה מיסיונרים צעקנים, אנחנו נתמלא מעצמנו, לא מאור השם. וזה יסיט אותנו. בא יום אחד בשנה, והיום הזה, כמו שהוא עושה בהיבטים אחרים, מה עושה היום הזה? בואו ננסה להגדיר לרגע. מה כל הקטע הזה שאתה מתענה חמש תעניות, מסתגף ולא עושה זה ולא עושה זה ולא עושה זה ו... מה זה עושה? יש לנו כל השנה מתח מאוד גדול בין הגוף לנשמה. בשאלה, מי בעל הבית? כלומר, הם נשואים. זה זוג נשוי, הגוף והנשמה. אבל כל אחד אומר, אני רוצה להחליט על חינוך הילדים, בסדר? או על איך שהבית הזה ייראה. בא הגוף ואומר לנשמה, נשמה, אני יודע מה אני רוצה, אני יודע מה אני עושה, תני לי, אני... ומלא הוא חוסם אותה, הוא לא נותן לה לבוא לידי ביטוי. בא הנשמה, היא רוצה, היא אומרת לגוף, תקשיב, תשמע לי, אני בא ממקום הרבה יותר עליון. תן לי להופיע דרכך עולם אינסופי. מתח. היא רוצה, הוא רוצה. היא רוצה, הוא רוצה. מתח מאוד גדול. עכשיו, אנחנו לפעמים בוחרים נשמה, לפעמים בוחרים גוף. שוב, שלא תתבלבלו, הבחירה הנכונה היא נשמה בתוך גוף, מתוך הגוף, כן? על ידי הגוף. אבל בשאלה מי דומיננטי, לפעמים אנחנו נותנים לנשמה להיות דומיננטית, לפעמים אנחנו נותנים לגוף להיות דומיננטי. מהות עולם הזה זה שהגוף יותר דומיננטי, ככה רמח"ל מסביר באריכות, ולכן חטאים, עבירות ואפילו מוות בסוף וכל הדבר הזה. בא יום כיפור, ואנחנו רוצים להגיד לעצמנו, מה היינו בוחרים אם לא היינו משוחדים, אם לא היה תעתוע החזק הזה של הגוף? מה אני באמת רוצה? מה היה קורה אם יום אחד הייתי נקי, בלי פניות? מה הייתי באמת עושה? ביום כיפור, באמת ביום כזה? הייתי מתפלל כל היום, הייתי עושה תשובה, הייתי מתקן, הייתי... אני לא יכול כל היום, במוצאי יום כיפור אני אוכל עוד פעם. בסדר? זה ירד לפרקטיקה, אין מה לעשות. אבל זה כאילו, אולי אני אסביר את זה מילים יותר טובות, הרי כל עשרת ימי תשובה כתוב שנהוג להחמיר. כל השנה אתה לא אוכל אבקת חלב עקום, כאילו אתה אוכל, עשרת ימי תשובה, תחמיר בזה. כל השנה אתה, כל מיני דברים, לא משנה עכשיו הפרטים. עכשיו, כן, בשר חלק, זה כל אחד לפי עניינו. עכשיו, אדם אומר לעצמו, מה אני שחקן? מה עזוב אותך? אם זה אמיתי כל השנה, אם זה לא אמיתי, מה אני עושה משחקים, עשרת ימי תשובה? אבל אנחנו אומרים, לא ככה. אנחנו אומרים, בעשרת ימי תשובה, הנשמה שלך מאירה יותר חזק, ויש לך אפשרות לתת לה את הביטוי, לתת לה להופיע, להיות שם. ביום הכיפורים, זה היום האחרון בעשרת ימי תשובה, אנחנו אומרים, בוא רגע נעבוד בתנאי מעבדה. מה היה קורה אם לא הייתי מערבב? בלי עכשיו, כן, אותו שיעור בעיסה שמעכב. ישראל רוצים לעשות את עצמם שם, אלא שיעור שבעיסה מעכב. בואו נוריד אותו שנייה הצידה ונחליט. יש לי גוף ביום הכיפורים, אבל הוא לא, הוא בלי הצערה. בלי שטן, אין שטן, אין פגרה. ואז איך זה עובד? במובן הלאומי, אם היינו צריכים ביום הכיפורים להגיד את הדבר האמיתי שלנו, בלי כל הפניות, בלי כל החששות שזה יהפוך אותי לאיזה מי יודע מה, מפלצת אנושית כזאת רדופת כבוד, הייתי צועק את כבוד מלכותו בעולם. זה מה שהייתי רוצה לעשות. ולכן אנחנו גם עושים את זה בלי שום חשש, כן? אני אקריא עוד צעד מעולת ריאה למעלה, השלמה ממקום אחר. ברוך שם כבוד מלכותו למבעד, משל לבת מלך שהעריך הציקי קדרה, שהוא תואר למעוברת או מערב קוק, ההשגה מצד המלכות שהיא הכרה מצד הבריאה, אף על פי שהיא הכרה שפלה בערכה, הרי השכל האנושי מתיישב בה ורודף אליה יותר מלהכרה הפנימית. זאת עוד פסקה ארוכה, ארוכה, ארוכה. אני אגיד את העיקרון שלה. מה יותר גבוה? שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, או ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד? אז נשאל את זה בצורה אחרת. מה יותר גבוה? האל הקדוש או המלך הקדוש? מה יותר גבוה? האל הקדוש או המלך הקדוש? לכאורה המלך. למה? כן. ואני לא שאלתי עלינו, אני שאלתי עליו. כבודו צודק. אנחנו חוזרים אליו בתשובה. אני שואל, מה יותר גבוה? אם אני אגיד שיש לי חבר, או אני אספר לכם, נסעתי לחול, ראיתי מלך. מאמינים? מאמינים. נסעתי לחול, איך אתם מאמינים שנסעתי לחול? טוב, לא חשוב. נסעתי לחול, ראיתי אל. מאמינים? לא. למה? כי מלך זה בעצם מציאות אנושית. נכון? אל זה מציאות על אנושית. אז אל, זאת אומרת, אתה חי בדמיונות. אל זה עליון, זה שמימי, זה נשגב, זה אלוקי, אל. מלך זה אנושי, זה משהו להימלך בו. זה עצה, זה קשר. אנחנו אומרים המלך הקדוש לא כי זה יותר גבוה, אלא כי זה יותר במגע איתנו. נכון? דרשו השם בהימצאו, כי ראו באותו קרוב. עכשיו אנחנו יותר בקשר, זה לא יותר גבוה, בסדר? זה יותר כביכול נגיש. זה מה שאנחנו נעשה, נכון? כן, סליחה. ומאל? למה פחות נרתעים מאל? לא הבנתי, סליחה. ולאל?
לאל, אתה מתפלל אליו, יש לך גישה.
למה יש לך גישה? כי אין לך גישה.
ישעיהו הנביא אומר, אתם עדיי ואני אל.
כן.
זאת אומרת, עצם זה כביכול, אם אפשר להגיד את זה, זה שאני אל בזכות זה שאתם עם ישראל עדיי.
בסדר, אבל זה כבר המלכת האל. זה להמליך אותו בעולם. אז יש קשר. אבל היותו אל, הוא לא, הוא... בסוף יום הכיפורים, נכון? אנחנו נגיד כל נוסח והעניין שלו, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים, שבע פעמים, נכון? יש מה אנחנו עושים שם? אז כתוב שהקדוש ברוך הוא, כביכול, עולה רקיע אחרי רקיע, רקיע אחרי רקיע, רקיע, ואחר כך אתה בתפילת ערבית תגיד, האל הקדוש. הוא מאוד גבוה. זה שוב אל. ושוב להמליך אותו יהיה אתגר מאוד קשה, מאוד מורכב ומסובך. במובן הזה, שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, להכיר במציאות של אל, להבין כביכול אותו, את אחדותו, התברך, זה דבר מאוד גדול. מלך זה משל לאל, כאילו אם תרצו בדבר הזה. מלך זה עולם מושגים שאני יותר מכיר, זה עולם מושגים אנושי, הוא יותר קרוב אליי, יותר מובן לי. להכיר, כן. בדיוק. בדיוק, נכון, לגמרי, נכון, ממש מדויק. עכשיו תראו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, זה בעצם אומר הרב קוק, זה להכיר את האל דרך הממלכה שלו. כמו שהרמב"ם אומר, אתה רוצה להכיר את השם? אתה רוצה להכיר את השם? תסתכל על הבריאה, תסתכל על חוכמת הבריאה, תסתכל, תלמד פיזיקה, תלמד ביולוגיה, תלמד זה, תראה את הגאונות, תראה את הפלט, תראה שזה על אנושי, ואז תכיר את האל. איך יותר גבוה להכיר את ריבונו של עולם? דרך הבריאה או דרך המהות? דרך המהות יותר גבוה. שמע ישראל הוא מאוד מאוד גבוה. זה הדבר, בסדר, במובן מסוים, זה כאילו הדבר השלם, המוחלט, שאנחנו יכולים להיות שלמים איתו ולהגיד אותו כמו שהוא. דרך המלכות זה כבר... כבר מורכב יותר, זה נמוך יותר. ביום הכיפורים אנחנו אומרים שהדברים מתאחדים. ככה רב קוק, אבל אני לא רוצה להאריך, כי אני רוצה להספיק עוד דבר. הבטחתי מראש שנשאר וחצי את אהבתנו בידינו, או עם ריחות של ציקי קדרה, בלי העבדים שיביאו לנו בחשאי, בסדר? טוב, צעד אחרון. האמת שאני לא יודע מה השעה, אז כמה זמן יש לנו, סליחה, על... שבע דקות. שבע דקות זה בעיה. טוב, אז בשבע דקות נספיק רק דבר אחד. רציתי ללמוד אתכם, אולי בעזרת השם, אם השם יזכה אותנו בשנים הבאות או משהו כזה, תלוי מה נחתם, בסדר? רציתי ללמוד, לא, זה לא חמש דקות, רציתי ללמוד אתכם גם את הוידוי של יום הכיפורים, לא נספיק ללמוד אותו, אני רוצה רק את ההתחלה שלו לפחות. אנחנו אומרים אלוהי, עד שלא נוצרתי איני כדאי, ועכשיו שנוצרתי, כאילו לא נוצרתי, כן, הרי אני לפניך, ככלי מלא בישוע אכלימה וכו' וכו'. אומר הרב קוק, לפני שנוצרתי, כל אותו הזמן הבלתי מוגבל שמעולם עד שנוצרתי, ודאי לא היה דבר בעולם שהיה צריך לי. כי אם הייתי חסר בשביל איזו תכלית והשלמה, הייתי נוצר. וכיוון שלא נוצרתי עד אותו הזמן, הוא עוד שלא הייתי כדאי עד אז להיברות. לא היה בי צורך. כי אם לעת כזאת שנבראתי, מפני שהגיעה השעה שאני צריך למלא איזה דבר להשלמת המציאות. כלומר, אומר הרב קוק כך, למה אני חי היום? ולא לפני 100 שנה, 200 שנה, 1000 שנה, 1500 שנה. למה? אז תשאל אנשים שחיים את העולם בצורה של טבע וזה, אני אגיד לך, ככה יצא, נו מה אתה רוצה? אתה במקרה, אתה נולדת היום, יכולת גם לבוא לפני 100 שנה. תשאל אנשים של סתרי תורה, הם יגידו לך, לא, אתה חיית גם לפני 100 שנה, גם לפני 500 שנה, גלגולים אחרים של אותו דבר. טוב. אבל, אומר פה הרב קוק, העכשיו הזה, הנשמה הזאת עם הכלים האלה, בכוחות האלה, במציאות של היום שנולדתי היום במשפחה הספציפית הזאת וכו', זה בכוונת מכוון. עד שלא נוצרתי איני כדאי, הייתי מיותר, לא היה לי תפקיד. מעכשיו, עכשיו שנוצרתי, זה אומר דבר אדיר. זה אומר שלי תפקיד בעל משמעות אדירה. אנחנו הרבה פעמים ביום הכיפורים אנשים מתעסקים בקטנות. בקטנות הכוונה, שזה תחושה כזאת של כאילו תלמידים מול מנהל שפתח יומן ורושם הערות, ועכשיו איך אני משכנע אותו למחוק את הערות, ולהוריד את זה, וכן, יש לי אותו מדי חורים, אותו מדי חיסורים. זה כאילו עיסוק בקטנות. הרב קוק אומר, הוידוי מתחיל בשאלת יסוד. מה הסיפור של חייך? אם כן, למה, כן, למה זה אנוכי? מה האנוכי הזה? מה הסיפור שלו? זאת השאלה. התשובה לשאלה באה ואומרת, אני אגיד את זה בשפה של הרש"ר הירש, בסדר? הרש"ר הירש, דיברנו על זה אולי פעם, הרש"ר הירש אומר, מה זה אותו ספר שבו כותבים, שהקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים, האשכנזים אומרים, נותן תוקף, הוא מאליו יקרא וחותם יד כל אדם בו, מה זה הספר הזה? אז הוא אומר כך, יש ספר תוכנית של העולם. איך העולם התפתח, מה התוכנית, מיום הראשון ועד יומו האחרון. לכל אדם בספר הזה יש אות, מילה, שורה, יש כאלה שהם כל כך גדולים, יש להם דף, יש כאלה שמחזיקים את כל הספר, כמו משה רבנו, הרש"ר שאומר, זה מה שהוא אמר, אם עין מכן הנה מספרך אשר כתבת. כלומר, אם אתה לא מוכל על חטא העגל, מוותר על התפקיד. לא רוצה מקום בספר. עכשיו, בספר הזה, כל אדם, לפי עניינו, לפי נשמתו, יש לו הכנה לטביעת אצבע. כלומר, טביעת האצבע היא בעצם מילוי השליחות, כן? אני אומר כהמשלה. זה חותם יד כל אדם בו. הכנה לטביעת אצבע. קודם כל זה אומר שהספר האלוקי לא שלם בלעדיי. זו מחשבה מאוד גדולה, מאוד מפחידה. אבל היא מפחידה לא בקטע מפחיד. אם תעשה ככה, תהיה בגיהנום, זה לא זה. אלא תראה כמה אחריות יש לך על הכתפיים, כמה משמעותיים החיים הללו שנראים לפעמים לאנשים כאילו חסרי ערך. יש לך הכנה לטביעת אצבע. הדין הזה בא לדון, טבעת את טביעת האצבע? טבעת במלוא העוצמה של טביעת האצבע? יש אנשים שהם לא שמו טביעת אצבע. בכלל, עברו את העולם, לא תראו חותם. שהם היו אמורים, אני לא מדבר על תראו חותם במובן הפרסומי, או לכתוב על עצמך איזה עץ, מבית מנפח, או לא מדבר על זה. אני אומר, תראו חותם, הכוונה, אותו התפקיד אלוקי שיועל לך, האם הוא נעשה. אז אם הוא נעשה בשלמות, זה חותם רציני של ספרם של צדיקים. יכול להיות שהוא נעשה כזה חצי כוח, דהוי מאוד. יש אנשים שהם חותמים את חותמם בטביעת אצבע, בהכנה לטביעת אצבע, שבכלל מוכנה לאחרים. על זה הלא תחמוד, על זה כל הדברים, כל היסורים הקשים הללו, שהם ישמעו. של כאילו אנשים שהם כל הגזלה, כל החמאס, כל הזה, אתה שם טביעת אצבע במקומות שבכלל לא מיועדים לך. אדם שלא יודע את מקומו, שלא יודע את תפקידו, שמפספס את זה, כל המקומות הללו. ויש אנשים בכלל שעסוקים בלמחוק טביעות אצבע של אחרים. זה התחביב שלהם בחיים, בסדר? אתה לא תכתוב, זה לא... אוקיי, אני חוזר לפה. מהרב קוק בעצם, אתה פותח את הוידוי בזה שיש לי תוכנית, יש לי שליחות. אני כלי שאמור למלא איזה שליחות. עכשיו השאלה, מה יש בכלי? אז לפעמים יש בכלי הזה דברים נפלאים, לפעמים יש בכלי הזה כלי מה? כלומר, כלי שאתה מסתכל ואתה אומר, מה יש שם? מה קורה בתוך הדבר הזה? ושם אתה באמת יוצא לאיזה דרך שאמורה לתקן. כדי לחזור אל התפקיד יש כאילו שתי אפשרויות. אחת האפשרויות שמחזירה אל התפקיד זה איסורים. כי מה קורה כשאדם עובר איסורים? אדם עובר איסורים, עובר טלטלה. פתאום הוא שואל את עצמו שאלות קיומיות. פתאום החיים האלה הם לא מובן מאליו. הוא צריך לשאול מה ולמה ו... ואנחנו מבקשים מרק ברחמך הרבים לא על ידי איסורים. ופה מחדש הרב קוק חידוש עצום, בזה אנחנו נסיים. חידוש עצום ממש. כתוב ארבעה חילוקי כפרה. כלומר, יש כל העבירה לפי עניינה. אדם ביטל מצוות עשה, לא זה, כן? הוא עושה תשובה, מוכלים לו מיד. במקום הכל מסתדר. אדם עושה מצוות לא תעשה, עושה תשובה, מוכלים לו פלוס יום כיפור. ככה כל דבר לפי עניין. יש עבירות שכתוב, עבירות חמורות. כתוב עליהם לפעמים שמיטה מחפרת, לפעמים שאיסורים מחפרים, כן? יש מיטה ואיסורים. וכולי. כלומר, לכאורה יש עבירות, שאם אתה לא עובר איסורים, אין מה לעשות, זה לא מתמרק. זה היה כל כך חמור, שצריך לסבול. אומר הרב קוק, תראו זה בסוף. אף על פי שיפה לנו דלירתך רחמנה אלן, גם זה משפט נפלא. אף שיפה לנו שהקדוש ברוך הוא יכעס עלינו. ילד שאבא שלו כועס עליו, ילד שההורים שלו כועסים עליו, הוא מתבאס. אבל הוא גם צריך להיות שמח, כי להורים שלו אכפת ממנו. יש ילדים שכבר לא כועסים עליהם. זה לא טוב. כי כבר לא מצפים מהם. כבר מיואשים מהם. אדישים מהם. יש בני זוג, כל הזמן כועסים, הוא צועק עליי, צועק עליו, זה, השכנים עוברים בצער, אומרים, מה זה? מה קורה שם? וזה נראה איום ונורא. זה באמת לא להיט. אבל יש זוגות שאין צעקות, אין רעש, אין כעסים, שקט, כמו אולם של קונצרטים בקהל, שקט מוחלט, לא הייתי אף פעם, שקט מוחלט, שקט מוחלט. השכנים אומרים, וואל, ועלינו, ועלינו. אבל האמת, לפעמים עדיף הצעקנים האלה. כי לפעמים השתיקה הזאת זה כבר אחרי הייאוש. אני כבר לא אומר לך, כי אני כבר לא מצפה ממך. כשאדם אומר לה, אני כבר לא אומר לך, הוא עדיין מצפה. אבל כשהוא אפילו לא אומר לה שהוא לא אומר לה, זה כבר, זה כבר אסון, זה כבר ייאוש. אז אומר הרב קוק, זה שהקדוש ברוך הוא מייסר אותנו, זה אומר שהוא עוד אכפת לו מאיתנו, הוא מצפה מאיתנו, הוא מאמין בנו, אחרת הוא לא נוגע בנו בכלל. אז זה כבר טוב, אבל אני מעדיף בלי. ממשיך הרב קוק, אף על פי שיפה לנו דלירתך רחמנה אלן, ועל ידי איסורים נהיה תיאורים וגדולים במעלה, נוכל להתקדם. אבל באמת, כל חילוקי כפרה שאמרו שיש בהם שצריכים איסורים, הם דווקא בתשובה מהיראה. שהזדונות נעשו כשגגות וצריכים כפרה. אך במי ששב מאהבה שזדונות נעשו כזכויות, נראה שאין צריך איסורים. הרב קוק מטיל פה פצצה. הוא אומר, תשמע, עשית את החטאים הכי גדולים, הכי חמורים, שמחייבים איסורים, וכתוב להם שאין, זה לא נמחל בלי איסורים. מה הרב קוק, תשמע, זה לא נמחל בלי איסורים כל עוד עשית תשובה מהיראה. תשובה מהיראה אומרת, אני נמשך לחטא הזה. אני רוצה את החטא הזה, אבל מאזן האימה הוא כל כך גדול שאני כבר מעדיף לוותר על העונג, כי יהיה מחיר לעונג, אבל בעיניי זה עונג. בסדר? זה התשובה מהירה. אז אתה קשור לחטא הזה. אתה קשור לחטא, צריך למרק אותך מהמקום הזה, ולכן באים איסורים מטלטלים את האדם. אבל, אומר הרב קוק, תשובה מאהבה, אתה נולד מחדש. אתה רוצה אחרת, אתה לא קשור לחטא הזה. הזדונות נעשים לזכויות. אין מה למרק. ולכן, במי ששב מאהבה ועובר מהפכה אמיתית, לא צריך כבר איסורים למרק את החטאים הכי קשים. זה פלא, וזה בשורה משמחת. טוב, שנזכה לתשובה מאהבה, חתימה טובה.